אנחנו נלמד היום פתיחה למסכת פסחים שמתחילה במילים כאלה. עוד מעט יהיו לכם גם דפי מקורות, אבל נתחיל מגמרא כתובה. אומרת הגמרא ככה, משנה, פתיחה. אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, ובמה אמרו בית שורות במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ, בית שמאי אומרים בית שורות על פני כל המרתף, בית הלל אומרים שתי שורות חיצוניות שהן העליונות. זאת משנה רגילה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, מהי אור? זאת פתיחה, כן? זאת שאלה, מהי אור? אנחנו כל כך רגילים שאנחנו יודעים מה זה אור, פשוט, כן, הנה, כמו אור היום, כן, דבר דוגמה למשהו הכי ברור שיכול להיות. אבל זה כל כך מדויק, כל כך יפה, שבגמרא, זו דוגמה למה שגישה בגמרא, שאין משהו שהוא מובן מאליו. אין משהו שהוא פשיטה. מה זה מים? כולם יודעים מה זה מים. לא. זאת הגישה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה מים, מה זה נעל, כמו שראינו, לא יודעים מה זה האור. זה דברים שהם דורשים התבוננות, העמקה, ניתוח, הבנה. זה משהו שעומד, דברים שעומדים ברומו של עולם. אם את הדף הזה, תן לי אותו, האחרון. זה, כן, תודה רבה. זה המקור. כן, אז קודם כל גישה כזאת שאין מובן מאליו, אין פשיטה. כל דבר שיש במציאות, כל מה שאנחנו קולטים, עם כל מה שאנחנו נפגשים, מאחוריו עומדים עולמות. עולמות אין ספור, ואותם אנחנו רוצים ללמוד. ואת זה מה שחזל רצו לגלות לנו ולהפגיש אותנו עם הממדים שמסתתרים מאחורי המציאות. לכן אין שום דבר בעולם שהוא מובן מאליו, כי אנחנו יודעים שכל דבר במציאות הוא משקף עולמות עליונים, עולמות שעומדים מעל העולם. ועל זה גמרא דנה, בזה היא עוסקת. היא שואלת, מהי אור? רבונה אומר, נוגי. מה זה אור? יום, כמו שאנחנו יודעים, יום. רב יהודה אומר, לילי. זה התאימה הגדולה. כן, זאת אומרת, ובו אנחנו מתחילים פה לראות כבר שזה לא הולך בפשטות, לא כמו שאנחנו מכירים, לא הולך רגיל, אלא פתאום יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד לא צפוי. מה זה אור? לילה. זה כבר אומר לנו הרבה, כן? זאת אומרת שיש כאן דעה שהאור זה חושך. זה מאוד מפתיע, נכון? אבל יהיה עוד יותר מפתיע. תכף תראו שזה הרבה יותר מפתיע. קודם כל, כן? אור זה חושך. מה שיותר מפתיע כאן בסיפור הזה, זה שאחרי דיון ארוך, מה זה אור ומה הדבר הזה, מסקנה של הגמרא זה שגם רב הונה שאומר שזה נוגי, דיינו, יום, גם הוא חושב שזה חושך. תסתכלו, בוא נראה עוד קצת את הגמרא. אצלכם במקור 2, אני עכשיו אומר על סיכום, גמרא הזאת, על שאלה מה זה אור, נמשכת שלושה עמודי גמרא. זה ועוד ועוד, כן? דנה מביאה שם 14 דעות שונות, 7 מפסוקים, 7 מדברי חכמים, ועוד מחלוקות ודיונים ודיוקים וסתירות ותירוצים וקימתות. ובסופו של דבר, מה המסקנה? הנה המסקנה בדף, בפסחים דף ג' עמוד א', אומרת לך ככה, תשמע, דתניה דבי שמואל, ליל 14 בודקים את החמץ לאור הנר, על מאור אור תהו, ואז אומרת הגמרא, אלא בן רב, בן רב הונה, ובן לרב יהודה, דקולי אלמה, אור, אור תהו. אור תה זה תרגום של מילה הזאת, זה ערב, חושך, כן? זה... וככה הוא גם נקרא, אור תה. אור תה זה מילה אור. פשיטה, אין מחלוקת. אנחנו בתחילת הדיון היינו מאוד מופתעים שרב יהודה יגיד דבר כזה מוזר שאור זה חושך. אבל לפחות יש לנו רב הונה, שעליו אנחנו יכולים לסמוך. הוא רואה כמו שצריך, הוא יודע שזה אור, שזה אור זה יום. פתאום, לא, לא. גם רב הונה חושב. הנה אצלכם, כן? כולי אלמה, זה שניהם חושבים שזה חושך. ולא פליגי מר, זכה, ולא פליגי. הם לא חולקים, אין ביניהם מחלוקת. אז למה אם לא, אין מחלוקת, אז למה רב הונה קרא לזה נוגי, קרא לזה יום? לא, זה בגלל שבמקום שלו, במקום שאיפה שהוא גר, הם החליטו לקרוא לאור יום. זה פשוט עניין של סלנג מקומי כזה, כן? זה ניב, ככה הם מדברים, הם קוראים משום מה לאור יום. ברור שאור זה לילה, ברור, אור זה חושך, פשיט, אז כולם מבינים את זה. אז למה הוא אומר שזה יום? כי ככה במקום שלא קראו לזה, תסתכלו, זה מה שגמרא אומרת. ולא פליגי, מר כאתרי, ומר כאתרי. זה פשוט, לכל אחד הם קראו לזה מה שמקובל לקרוא במקום שלהם. באתרי דרב הונה קרו נוגי, באתרי דרב יהודה קרו לילי. אז גמרא אומרת, בסדר, נגיד, אבל גמרא, אבל משנה שלנו מתחילה משאלה אור ל-14, נכון? ככה אנחנו פתחנו את השיעור שלנו. אור ל-14, אור, אז למה, אם זה במקום שלו, במקום שלו, אבל תנה שלנו, תנה קמה. למה הוא קורא לזה אור? הרי, כן, אם זה עניין של מקום, אז למה הוא? תנא דידן, זאת אומרת, תנא שלנו, שפתחנו במשנה. מה היא תמה? לא קטני לילה, למה הוא לא קורא לילה? לא, הוא פשוט לישנה מעליה, הוא דנקת. הוא פשוט רצה להגיד את זה בצורה יפה. אז הוא אמר, במקום לילה, אמר את זה בצורה כזאת מעודנת, חושך, סליחה, אור, כן? במקום להגיד חושך, הוא אמר ככה, אור. אבל גם הוא ברור, חושב שאור זה לילה. וזה אני חושב שאחד הדוגמאות שאנחנו יכולים לומר, ביטוי כזה שהחזל אומרים כל אשר ירוחה, גם כשהתורה אומרת כל אשר ירוחה, אז חזל מסבירים מה זה כל אשר ירוחה. גם אם יגידו לך על ימין שמאל, על שמאל ימין, תשמע בקולם של חכמים, של תמדי חכמים, כי אם הם אומרים לך על צד, על צד, צד ימין שהוא שמאל, תסמוך עליהם. ופה זה כאילו דבר הרבה יותר חריף, הרבה יותר מרחיק לכת. כי להגיד על ימין שמאל, יש בזה איזשהו היגיון, אני יכול להבין דבר כזה. נגיד, ימין שלך זה שמאל שלי. שמאל שלך זה ימין שלי, נכון? אז אם ככה, אז אנחנו יכולים להבין, כן, שאם אומרים לי לשמוע בקולך, אז אני אומר, זה בגלל שאנחנו עומדים פשוט זה מול זה. ויש בזה איזשהו היגיון. אבל פה זה כאילו מצב הרבה יותר חריף, הרבה יותר קריטי. הוא אומר, אם יגידו לך על שחור לבן, על לבן שחור, זה לא כתוב. ימין שמאל אני יכול למצוא, אבל שחור לבן, אור זה חושך, חושך זה אור, מה זה? אבל תכף תראו שזה לא כל כך פשוט. זה שאנחנו סומכים על תלמידי חכמים, זה לא בגלל שאנחנו... טוב, הם אמרו, הם יודעים בטח מה שהם אומרים, וצריך לסמוך. זה לא בגלל שצריך לסמוך. זה בנוצרות, סומכים על מישהו, הוא מאמין באלוה, באל. ובטח אם הוא מאמין, אז זה נכון. ביהדות כל הזמן אנחנו רוצים, לא, אני רוצה להבין, אני רוצה לדעת, אני רוצה להכיר, אני רוצה להיות רב, לא שרב, אני צריך להיות תלמיד חכם, ללמוד ולהתפתח. ולכן זה לא יעלה על הדעת שמבטלים כאן את הקליטה השכלית. אז מה הכוונה שאנחנו סומכים על תלמידי חכמים, כל אשר יירוך? אלא זה, אנחנו, פשוט זה עניין של ניסיון. ראינו הרבה פעמים, במשך כל הגמרא, כל הדורות, אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים, שמה שהם אומרים, שזה לפעמים נראה הדבר עזוי, פשוט לא יעלה, פשוט ההפך גמור מהאמת. כשאתה מתעמק, אתה מבין שהם מכוונים בדיוק לאמת. והם אומרים דברים עמוקים, מדויקים, נכונים, למרות שזה נראה במבט ראשון, לא. כי הייתה להם רוח הקודש, הם קולטים דברים שקשה להסביר אותם בלי להבין שיש להם רוח הקודש. זה לא עניין של לסמוך על מישהו, אתה פשוט רואה. והנה זו דוגמה, תכף אתם תראו איך הם בחוכמתם קראו לאור חושך, ואתם תראו שהם באמת צודקים. אז קודם כל, בוא נתחיל סתם מעובדה, מקצת לימודי פיזיקה, כן? מקצת עובדה של טבע, דברים פשוטים. אני אצטרך בשביל זה לכתוב, אז אם יש לכם מערכת שאפשר לכתוב, זה יעזור. וגם אם אפשר לכבות את החימום. יש מישהו שיודע איך מכבים את הדבר הזה? פשוט ללחוץ? אוף. לא. או. שמים איך הוא נהנח מרוב שמחה שזה יפסיק. זהו. טוב. אז... כבר כותב? יופי. אז נא להכיר... זה כדור הארץ. וזה שמש. לא רואים כל כך? טוב, נגיד. אני עכשיו אצייר את זה קצת יותר למטה, אז יראו את זה יותר טוב. הנה, זה השמש. שמש מאירה על כדור הארץ, שולחת קרניה על כדור הארץ, ואז פה... יש יום, נגיד, אנחנו מדברים על 12 בצהריים, כן? בשעה 12 שמש מאירה. בשעה 12:00 מיוסטון, אתם יודעים איפה זה יוסטון? צריך להמריא חללית כזאת, כן? ככה, כמו זאת חללית. היא צריכה להמריא מיוסטון לחלל. והנה היא עומדת להמריא, ותוך 580 שניות, חללית הזאת תגיע לחלל, נגיד, זה יהיה החלל, כאן, מרחק של 108 קילומטר בערך, כן? זאת אומרת, כשהיא תעבור את החלק שלנו ותצא, זה נקרא סטרטוספירה, זה לפה, לחלל. כשהיא תגיע לסטרטוספירה, ב-12 בצהריים ו-10 דקות, יהיה כאן לחללית חושך גמור. תוך כמה שניות היא תגיע לחושך גמור. למרות ששמש מאירה, והיא נמצאת בטווח קרניים של שמש. פה בחלל יש חושך. אתם בטח ראיתם את זה הרבה פעמים, נכון? צילומים של איך חללית ממריאה וזה, שם 9, 8, 7, סטארט, הופ, חושך. למה? למה יש חושך בחלל? הרי שם ב... שם זה אור היום כאילו, נכון? חשבתם פעם על דבר כזה? אתם יודעים למה שם זה חושך? בגלל שאור הוא שקוף. אור הוא באמת חשוך. אור הוא שחור. אור הוא לא... אין לו... כל מה שאנחנו קולטים במציאות ואנחנו קוראים לזה אור, זה לא באמת אור. זה רק השתקפות של אור. מה שעכשיו אנחנו רואים כאן חדר שהוא מואר, זה בגלל שאור אור שיוצא מהפרוג'קטורים, הוא נפגש עם, עם החלל כאן, עם, זאת אומרת עם הדברים פה. הם משתקפים מהדפים, מהרצפה, מקירות, מהשולחנות, אור משתקף, ואז אנחנו רואים כאן אור. אבל אור עצמו, אם אנחנו נדליק פנס בחדר חשוך, שאין בו אבק וכל זה, אנחנו לא נראה אלומת אור. מה שאנחנו רואים ביום, ב-12 בצהריים כאן, אנחנו קוראים לזה יום, זה רק בגלל שיש כאן מפגש בין קרני אור ואוויר של אטמוספירה, והוא משתקף באוויר הזה, ומשתקף גם בקרני, בקרקע, שאור מגיע לפה ומפה הוא חוזר ומאיר. כן, זאת אומרת, ככה זה מגיע לכאן, ואז הוא עולה ומאיר, ואז אנחנו רואים אור. אבל אור כשלעצמו הוא לגמרי שקוף, ולא רואים שום דבר באור. זאת אומרת, הכל חושך. והשמש בחלל מאוד מאוד דומה לירח, כמו שאנחנו בלילה רואים ירח, סביב ירח, אין שום דבר, יש שם חושך גמור. ככה השמש נראית בחלל. כמו ירח, סביב שמש בחלל חושך. זאת אומרת, שכשחזל אומרים שאור זה חושך, הם מתכוונים לאור האמיתי. לאור המקורי, לא אור המשתקף. וככה זה המון דברים אחרים. זה, אני יכול לתת לכם עוד הרבה דוגמאות, בין שאתם ודאי, אנחנו דיברנו על זה גם הרבה פעמים בשיעורים בשנה שעברה על, על הצופה בפיזיקה קוונטית, שהוא משפיע על, על ההתנהגות של החלקיקים, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, אנחנו יכולים גם לראות צבע, סתם, יש לנו צבע, תקעו את משהו, צבע כחול או צבע צהוב שיש לנו, כן? אם אדם עכשיו ירכיב משקפיים, נגיד, כחולות, אז הפקק צהוב יראה לו ירוק. כן? הצבע עצמו, מה שאתם רואים פה עכשיו שחור או פה אדום, דברים הללו, זה רק אינטראקציה בין אדם ובין החומר שנמצא פה בפלסטיק הזה. אבל אין כזה דבר צבע אובייקטיבי, זאת אומרת, בחושך אין צבעים. אתם יודעים שאם נגיד עכשיו נעשה חושך, את כל הצבעים נעלמים, אין צבע בלי אור. זה לא דבר אובייקטיבי כשלעצמו, כמו שצורה, צורה היא אובייקטיבית, היא לא משתנית, נכון? אתה לא יכול להרכיב משקפיים, אתה תראה, אז זה יראה אחרת, אבל צבע הוא דבר של מפגש. וכך יש המון דברים אחרים. זאת אומרת, אנחנו מבינים ש... מציאות שאנחנו קולטים אותה, היא פועל יוצא של אינטראקציה בין אדם ובין התופעה פיזיקלית שנמצאת במציאות. זה תמיד אינטראקציה, זה לא דבר אובייקטיבי. אז אם ככה, ואם אנחנו משפיעים על המציאות, אז בעצם זה תלוי בך, איך אתה רואה את האור. או איך אתה רואה את החושך. זה תלוי בך. ולכן, רב הונה ידע שאם זה תלוי בי, אם אני משפיע, אז אני רוצה לקרוא לזה אור. אתם יודעים, זאת אומרת, מה שהוא אמר, איש, במקום הזה ככה זה נקרא, ככה אנחנו קראנו לזה. וגם תנא קמא אצלנו, אותו עיקרון. מה זאת אומרת שלישנה מעליה נקת? זה לשון דיפלומטית כזאת, פשוט אינטליגנט כזה, אז הוא מדבר לא ברור מה שזה, לא, לא. לישנה מעליה זאת עמדה רוחנית, זאת בחירה, הבנה שאתה משפיע על מציאות. ולכן תראו פה אצלכם מקור שלוש, ככה מסביר רב קוק. אומר את זה, התגלות על דבר גודל ערכו של אדם, על השפעתו הגדולה בשפת חייו שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו, על ההוויה, על כל המציאות. סליחה, על כל היש. זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה שום ערך באמת. אנחנו מבינים שכן, אדם משפיע על כל היש, על כל המציאות. ותנקמה שלנו יודע את זה, הוא מבין את זה. ולכן הוא נוקט בעמדה. זאת הכוונה של הגמרא, מה שראינו, לישנה מעליה דנקת. הנקת הזה, זה נקת עמדה. וזה מה שהוא התכוון לעשות. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, שחזל כנראה לא סתם שאלו את השאלה הזאת, לא סתם ענו תשובה כזאת שנראית לכאורה מוזרה. עכשיו נסיים את השיעור בשאלה כזאת, האם חז"ל ידעו את פיזיקה אופטית? הם התעסקו בדברים הללו, הם חקרו, למדו, ידעו, הכל? אני לא יודע, קשה לי לומר, אבל תשובה לשאלה הזאת, אני חושב שאפשר לענות עליה מעין סיפור כזה, מספרים סיפור, אני לא יודע אם זה בדיחה או שזה באמת ככה קרו במציאות, אני לא יודע בדיוק. אבל ככה מסופר על איזה רב חסידי מאוד מאוד גדול, בין החסידים הראשונים הגדולים שהיו שם תלמידים של בעל שם טוב, שפעם הגיע אליו מישהו וסיפר שאבא שלו נפטר לפני כמה ימים, וכל לילה הוא מופיע לפניו בחלום, ואומר לו שרע לו והוא לא יכול להיכנס לעולם האמת והוא מקום שלו בגן עדן אבל הוא לא יכול לבוא לשם כי והוא מאוד מתייסר ושהוא יעזור לו והוא לא יודע מה, והוא לא יודע מה לעשות והוא בא עכשיו לרב. אז הרב אמר לו, תלך לקבר שלו, תחפור בקבר ותחפש שם שמו שם אצלו, על הארון מיתים שלו, שמו שם עבודה זרה. תוציא את העבודה הזרה הזאת, והכל יסתדר. זו אמירה מוזרה, נכון? כזה, זה דבר נועז. אבל הוא הלך ועשה. חפר, 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 וכשהוא הגיע ממש קרוב, אז הוא מצא שם צלב, שאחד הפועלים שעבדו כדי להכניס אותו שם לקבר, אז הוא רצה כאילו להציל, להציל אותו, אז הוא שם לו צלב על הארון מיתים שלו. הם הוציאו את הצלב, זרקו, וקברו, כאילו כיסו את הקבר חזרה, ולמחרת אבא הופיע בחלום, אמר תודה רבה, הכל עכשיו הכל בסדר, אני בעולם עליון, מה שצריך עשיתם, תודה רבה. זה סיפור. הסיפור הזה התגלגל, זה עשה רושם מאוד גדול לסביבה, והוא התגלגל והגיע לאחד התלמידים המובהקים הגדולים של אגרא. כשאגרא שמע את הסיפור הזה אמר, זה לא כזה מויפת גדול, זה לא אומר שום דבר כזה מיוחד. ירושלמי, זה ירושלמי פשוט, כאילו זה כל... כל תלמיד מתחיל אצלנו, יודע שיש גמרא במסכת, בתלמוד ירושלמי שם, שבמסכת עבודה זרה כתוב שכשאדם קוברים אותו, זה אם יש שם פסל או איזשהו דבר, אז זה לא... אז זה מעורר עליו דינים שם בשמיים וכו' וכו'. זה דבר פשוט. מה שלא פשוט פה, מה שתמה גדולה, או ההפתעה הגדולה כאן, איך החוסיד הזה, איך החסיד, ידע את ירושלמי? זה מדרגה, זה הפלא. ואז הסיפור הזה התגלגל הלאה, 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 והגיע לחסיד הזה. כשהוא הגיע אליו, אז חסיד אמר, נכון, הוא צודק, אני באמת לא הכרתי את ירושלמי, לא ידעתי שזה ככה כתוב בירושלמי. אז שאלו אותו, אז איך ידעת? הוא אומר, אני ידעתי מאיפה שירושלמי ידע. הבנתם את ה... את ירושלמי אולי, הוא לא יודע. אבל מאיפה הרעיון הזה בא לירושלמי, דהיינו, רוח הקודש, הייתה לו. הייתה ל... לחסיד הזה. ואני חושב שזה דבר דומה כאן קורה ביחס לפיזיקה יישומית. יש כאן שאלה, האם באמת תנא קמא שלנו ידע את כל החוקים ואופטיקה והחלל ושאור שם הוא שחור ויוסטון וכל זה, הכל זה ידע? אני לא יודע, אבל דבר ברור. שמאיפה שפיזיקה ידע, הם ידעו. הוא ידע מאיפה שהפיזיקה יודע, זאת אומרת, מאותו מקור. ולכן אנחנו סומכים על תלמידי חכמים. גם אם יגידו לך שהאור זה חושך, תשמע בקולם. זה באמת כך. טוב, נעצור כאן.